הרופא עכשיו מתחקר אותו, האם באמת שמעת הכל? או שאתה קצת מסובב בראש ואתה, יש לך כל מיני צלצולים באוזניים. האם הכל ששמעת הוא אובייקטיבי, או שזה כל סובייקטיבי שנדמה לך שאתה שומע. עכשיו בוא ננתח את הכל האובייקטיבי. האם הכל האובייקטיבי, חזק וברוך, האם הכל האובייקטיבי הוא כל אמיתי? כן, לא, זה דבר מדהים, זה מערער, זה מערער הרבה מהאמיתות שלנו בחיים. כלומר, גם דבר שנראה לנו, מה זאת אומרת, זה ספר. אובייקטיבית זה ספר. כן? חבר'ה, אתם איתנו? אני מרשה לשבת, למה עומדים? אין שום בעיה. לא, נתן לי ספשה כאילו אתם רוצים ללכת. לא, אם צריך ללכת, תלך, אל תרגישו לא נעים או משהו כזה. בסדר? סתם למשל, אני לשמוע הכל, בסדר? יש קולות שהם אובייקטיביים ויש קולות שהם סובייקטיביים. עכשיו שמעת אותי מדבר, אובייקטיבית שמעתי אותך, נכון? אבל אם עכשיו אתה חולם או מדמיין את הקול שלי מדבר, אז זה לא בפועל, זה לא אובייקטיבי. אז אני רוצה לטעון שגם הקול האובייקטיבי שלי זה לא אובייקטיבי, בסדר? העובדה, למשל, כלב, רמת השמיעה שלו הרבה יותר חזקה, נכון? כלב יש לו חדות שמיעה שמסוגל לשמוע נמלה הולכת. אתה עם נמלה תלך פה, אתה לא מסוגל לשמוע אותה. לא שומע את הצעדים שלה. כלב מסוגל, ראיתי פעם באנציקלופדיה, כלב מסוגל לשמוע נמלה הולכת. עד כדי כך. אמנם לא מרחק גדול, אבל אם הוא מרחק מטר ממנה, הוא מסוגל לשמוע. דבר מדהים, בסדר? עכשיו, מבחינתך, הנמלה לא ישמיע הכל.
זה לא חופר.
אתה תגיד, אובייקטיבית אין פה קול, אבל זה לא נכון, כי בתודעה שלך כבן אדם אין קול. נכון? באמת יש פה קול. רק אתה בתודעה שלך, כן? לא מסוגל לקלוט. מבחינת הכלב, יש פה קול אובייקטיבי. מבחינתך אין קול. זה משהו סובייקטיבי, אתה מדמיין, אין דבר כזה קול כזה. להפך, הצבע הירוק הזה, בסדר? מה זאת אומרת, אובייקטיבי זה צבע ירוק, נכון? תשאל, נחזור לכלב, תשאל כלב מה יש פה? יגיד לך אפור, הכלב הוא עיוור צבעים, בסדר? נכון? או בן אדם שהוא עיוור צבעים. אז רגע, אז מי פה אובייקטיבי, מי פה סובייקטיבי? אני יכול להגיד, אני אובייקטיבי כי אני רואה את הירוק, הכלב לא מסוגל לראות, אז הוא רואה את הדברים אפור כהה, הוא רק קולט שחור לבן. נמצא שגם דברים שהם נראים בעינינו, מאוד מאוד אמת מוחלטת שאין בה מה לדון, זה לא נכון, זה הכל בתודעה של האדם. ריבונו של עולם הכניס לך רצפטורים במוח לקלוט סוגים של צבעים, לכלב או לאדם עיוור צבעים אין את היכולת לקלוט, אז מבחינתו אובייקטיבית זה אפור, מבחינתך אובייקטיבית זה ירוק, כמו שמבחינתו הוא קולט את הקול של הנמלה, ואתה לא מסוגל לקלוט של הנמלה. בסדר? נמצא שהכל זה בתודעה של האדם. לא יצויר עכשיו שכל המין האנושי, בסדר? אין לו את היכולת לקלוט את הירוק. תשובה, אין מושג כזה ירוק. אבל הוא קיים. לא. כיוון שבתודעה של בני האדם הוא לא קיים, הוא לא, כמו שהאדם לא מסוגל לקלוט אינפרה אדום. נכון? יש דברים שעין אנושית לא מסוגלת לקלוט. אלא על ידי מכשירים. אז ירוק הוא קיים, אינפרה אדום זה לא אמיתי. למה? כי העין שלי לא קולטת, אין לי את היכולת בתודעה לקלוט. בסדר? אז זה לא נכון, רואים שגם הדברים האובייקטיביים הם בסופו של דבר פה. הכל פה זה בתודעה. והרבה הרבה דברים אפשר להסביר מבחינה מחשבתית, שהכל תלוי בתודעה של האדם. ריבונו של עולם נתן לנו שכל, ונתן לנו להתמודד עם הדברים, ולשים לנו משקפיים על הפנים, וככה לראות דברים או לקלוט דברים, ולא ברור שזה אמת מוחלטת על כל דבר. בסדר? אבל כרגע אני לא רוצה יותר להרחיב בנקודה הזאת. אני רוצה יותר לגוע בנושא למה, כמו שאמרנו, זה דבר שלבחורים צעירים מאוד מאוד מפריע, למה היהדות מלאה מחלוקות. כל כך הרבה מחלוקות על כל דבר, ולכאורה זה גורם לחולשה באמונה. מה זה אומר? אתם לא סגורים על עצמכם. אתם הרבנים לא סגורים. מה שאלוקים אמר אתם לא יודעים. אחד אומר כך, אחד אומר להפך. במיוחד בדורנו, הרב אמר כך, אז מה אם הרב אמר כך? הרב השני אמר מותר. מה, למה הרב הזה יותר גדול מהרב הזה? למה? כי יש לו זקן יותר רוך, או חולצה לבנה, או חולצה עם פסים, אז הוא כאילו יותר פתוח, אז לא להקשיב לו. אתה רואה שהדברים לא סגורים בשום דבר, אוקיי? עכשיו, ככל שהזמן מתקדם, המחלוקות נהיות הרבה הרבה יותר מסועפות, עד שבכלל אתה לא יוצא ראש. מי שהיום קורא ספר בן זמננו, אז הוא רואה שיש על כל דבר, מי שקונה את הספרים של הרב הררי על החגים, מכירים את הספרים שלו, יש אותם פה, מקרי הקודש. אוקיי, זה יהודי תלמיד חכם מירושלים, אחיו גר פה, ממש ברחוב הזה פה, הוא אפשר לקנות ממנו, יהודי צדיק שלא לוקח כסף, רק עלות. הבן אדם חי, הקירות שלו מתקלפים בבית, ארונות, הפורמייקה, עכברים בבית, אין, הוא לא מוכן להרוויח כסף מתורה. הירוקים, יש עבים, יש דקים, עכשיו יצא על סוכות, הוא עלות. לא יודע,
לא,
עלות, רק עלות הוא לוקח. עכשיו מה הוא עשה? הוא עשה סקר על כל דין, הוא היה שואל את כל גדולי ישראל. הרב אליהו אמר לי כך, הרב עובדיה אמר לי כך, הרב נמנצל אמר לי כך, הרב טוב ליאור אמר לי כך, הרב ווזנר אמר לי כך, כל דין, בואו נע, לפעמים זה מי יש, אל תקראו אותו בתור, הוא טוב, הנה, דברים האלה, כן? אז הוא טוב, כי לרב שפוסק הלכות, חשוב שיהיה לו את הספקטרום של הדעות, אבל לבחור צעיר זה משגע, זה משגע, 10 דעות, אז מה אני עושה? ידעתי יותר טוב את ההלכה לפני שקראתי את הספר, 1,000 דעות על כל דבר, מה זה דת אמיתית? זה לא מובן, זה לא הגיוני, למה באמת העניין הזה של כל כך הרבה, כן, כאילו חוסר אמת אחת בדת שמתיימרת להיות דת האמת. אז כבר הגמרא שואלת את זה. אני אקרא קצת. דברי חכמים כדור הבנות וכמסמרות נטועים. מה? אני אומר, הגמרא זה עוד כלום למה שקורה בדורות האחרונים. אם הגמרא מביאה שתי דעות על איזה הלכה, אז בדורנו 10 דעות. ממש ככה. ממש ככה. פעם אתה רואה, שאלתי, אני פעם כותב את הדברים. אני אוהב לעשות סקר שווקים כזה. מכל כמה רבנים. לא להתחייב לפסק אחד, כן? כי אם אתה שואל, שאל החכם ואסר, אלי שאל החכם ויתיר. כן? אסור לך, אחרי שקיבלת מאיזה רב תשובה שאסור, לא מוצא חן בעיניי. אני אלך לשמוע, הוא הברוך תקם הזה פה. עוד 5 ויש פה, אפשר להדליק חנוכה. אז, לא, תקחו, קחו משהו. בורתי, יוסף, קח את זה.
לא, אני לא יכול, הרב, אני לא יכול.
אז
ככה.
בואו, ברוכים תהיו. אז מה אמרנו? מה התחלתי?
שהיית עושה סקר שווקים.
מה
החלטת? עושה תרימות, הרב.
אז אני לא מתחייב, אני רוצה לשאול, אני כותב לי את זה. הרב הזה אמר לי כך, הרב הזה אמר לי כך. ופוסקים, כלומר, מורי הוראה שהגיעו לא רב. ודעתם דעת הוראה. וכל אחד אומר משהו אחר. הנה, זה שור בשבילך. אתה לא אוהב את הדברים האלה. מה, אתם לא סגורים על הדבר הזה, מה קורה פה? טוב, בוא נתחיל. חז"ל אומרים, דברי חכמים, כמנה היא לש"ס, לדברי חז"ל, כמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד. מה זה בעלי אסופות? אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה. אגודות אגודות, ישיבות ישיבות ועוסקים בתורה. הללו מטמאים והללו מטהרים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. שמא יאמר אדם, איך אני לומד תורה מעתה? אם יש כל כך הרבה דעות על כל דבר, איך אני אדע? תלמוד לומר, ניתנו מרועי אחד, כולם אל אחד נתנן, ריבונו של עולם, פרנס אחד אמרן, משה רבנו, מפי אדון כל המעשים, ברוך הוא הדגשה על הכל, מפי אדון כל המעשים, ברוך הוא, דכתיב ידבר אלוהים את כל הדברים האלה. כלומר, כבר חז"ל ידעו את המציאות הזאת שזה מפריע לאנשים, חוסר הסגירות הזאת על דעה מסוימת, מה דבר השם באמת, אז חז"ל אומרים, אולי לא קידמו אותך הרבה באמירה הזאת, ותכף נפרט את זה, הכל ניתן מריבונו של עולם. בסדר? כלומר, כבוד הרב, האם הכוס הזה זה מותר או אסור? רב ראובן יגיד לך מותר, רב שמעון יגיד לך אסור. המותר והאסור, את שניהם ריבונו של עולם אמר. אז השאלה גדלה. השאלה גדלה ותמיהה. אם באמת הבן אדם לא סגר על עצמו, בסדר, בן אדם הוא בן אדם, הוא רבי עקיבא, הוא רבי טרפון, אבל הם בני אדם, בסדר. אבל ריבונו של העולם אומר מותר ואסור, מה גם הוא לא סגור על עצמו, מה קורה פה? זה לא מצאנו. בדרך כלל לא מצאנו שריבונו של העולם נשאר בספק, אין דבר כזה. יש הרבה דברים שריבונו של העולם בכוונה לא גילה לנו, והשאיר אותנו בספק מטעמים השמורים עמו כמו בין השמשות. שבכוונה ריבונו של העולם לא גילה לחכמי ישראל מה המעמד של מי, כן, עוד שעה. מה המעמד של מי רבע לחמש עד חמש בזמנים האלה, בסדר? מי השקיע את החמה, עשה את הכחבים, הוא לא גילה, האם זה שייך ליום הקודם או שייך ליום הבא, בכוונה. אבל הוא, מה אומרת, שאיך הוא סיים את יום השישי, סיים אותו על השנייה האחרונה, כן? בדיוק כשנכנסה שבת הוא סיים, כי הוא יודע בדיוק, מה? כי הוא ידע בדיוק, אבל הוא לא גילה לנו. אבל אם כאן אתה אומר שגם הוא כאילו לא סגור על עצמו, אתה אמרת אסור לנסוע בשבת, רגע, אז יש מקרה שמותר לנסוע? אז אתה גם לא סגור, מה קורה פה? באים חכמים להורות לנו שכל ריבוי הספקות, מחלוקות, פרשניות והבנות, בתורה שבעל פה אינו גורע מערכם האלוקי המוחלט של הדברים. בסדר? למרות שכאילו יש פה משהו שנראה כספק, עדיין יש לו ערך אלוקי לא פחות מהאמת הכי יחידה והכי מוחלטת. המהר"ל מסביר את זה. ואמר בעלי הסופות, פירוש כי אי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך אחד. אין דבר כזה. אי אפשר שכולם יגידו אותו דבר. ואי אפשר שלא יהיה חילוק ביניהם. כפי שהם מה שהם מחולקים בשכלם. כי כל דבר ודבר, שימו לב, זה יסוד גדול, אי אפשר שלא יהיה בחינה יותר מאחת לדבר אחד. בסדר? אי אפשר שלדבר מסוים יהיה רק בחינה אחת. תמיד לדבר אחד יש כמה בחינות. שאף אם הדבר תמה, אי אפשר שלא יהיה לו צד בחינה אל טהרה של מה. כלומר, אי אפשר שלא יהיה לו איזה צד מסוים של טהרה. אבל הוא תמה. אוקיי? הוא תמה בסיכום הסופי, אבל זה לא אומר שאין בו צדדי טהרה. וכן אם הדבר טהור, אי אפשר שלא יהיה לו בחינת מה של טומאה. בסדר? לכל דבר, גם אם הוא טהור, יש בו צד טמא. אם הוא טמא, יש בו צד טהור. אין דבר שהוא מוחלט. זה יסוד מאוד מאוד חשוב שתדע. יהדות זה לא מתמטיקה. בסדר? זה לא מדע מדויק. וכיוון שזה לא מדע מדויק, זה המדע הכי מדויק. כי באמת המדע המדויק הוא לא אמיתי. הדברים הם אף פעם לא שחור לבן. גם כשהדבר טמא, תנו לי דוגמה לדבר טמא. יותר קלאסי, אתה עונה כמו תלמיד חכם. אתה עונה פשוט. חזיר, נכון? החזיר לכאורה הוא דבר טמא. בסדר? אז אבל ידוע של החזיר, יש סימן טהרה. נכון? פושט לפה ואומר, טהור אני, הוא חולק את הפרסות שלו. יש לו פרסות כמו לעז, כמו לפרה. בסדר? יש לו צד טהרה. בסדר? הוא כאילו פחות טמא מבהמות אחרות. האריה, הדוב, יותר טמאים. כן? כי אלה כל הולך על כפיו. אלה אין להם בכלל פרצות, והם הולכים על כפיים, אז התורה תימה אותם, אין להם שום צד טהרה. אבל החזיר יש לו עוד צד טהרה. נכון? אמרנו המון פעמים שריבונו של עולם מתגלה בחזיר. ודאי שהוא מתגלה בחזיר, כמו שהוא מתגלה בספר תורה. רק מה ההבדל בין ספר תורה לבין חזיר? יש גילוי אלוקי בחזיר? לא יודע, מי ברא אותו? אלוהים, נכון? כל בריאה מעידה, נכון? על הבורא שברא אותה, נכון? אלא מה? היא ודאי לא ממש בורא. לכן בר זה מלשון חוץ. זה משהו שיצא מריבונו של עולם, ברא. ריבונו של עולם הוציא החוצה ממנו, ולכן הבריאה, וזה אולי שיעור אחר, לכן הבריאה לא מושלמת. בסדר? העולם לא אידיאלי והבריאה לא מושלמת, כי זה מוכרח. זה מוכרח שכשאלוהים מוציא משהו ממנו, המשהו לא יהיה מושלם. כי אם המשהו יהיה מושלם, פירוש הדבר שזה אלוקים בפני עצמו, אז אין עולם. בסדר? אם העולם היה מושלם, אז אין אלוקים, אז הכל עולם. אז הכל, אין עולם, יש רק אלוקים. אם אנחנו רוצים שיהיה עולם חוץ מאלוקים, העולם חייב להיות לא מושלם. זה המושג של ברא, הוציא מעצמו כי הוא, זה לא הוא. אז החזיר אמרנו, דבר, הגילוי אלוקים מופיע בו. אלא מה? מופיע בו בהרבה מסכים. כן? הקליפות שחוצצות מלראות את האור האלוקי שנמצא בחזיר הן גדולות, לכן לסיכום סופי הוא טמא. ואילו הגילוי האלוקי שיש בספר תורה הוא הרבה יותר גדול, המעטה הוא דק, שאתה כאילו דרך זה רואה את האלוקות. בסדר? הכל זה שאלה של מסכים. אבל דבר השם נמצא בכל דבר, גם בדבר הכי טמא. וכן כותב הרמב"ן כי יודע הכל לומד תלמודנו, שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות, שאין בחוכמה הזו מופת ברור כגון חשבוני התשבורת. בסדר? מה זה תשבורת בלשון הראשונים? מתמטיקה. בסדר? אין, אומר הרמב"ן, תלמוד זה לא מתמטיקה, כמו חשבון. חשבון 2 ועוד 2 שווה 4. זה אובייקטיבי התשובה הזאת? לצורך העניין, כן, לא שווה עוד כאן. 2 ועוד 2 שווה 4, לצורך העניין, זה אמת מוחלטת בשכל האנושי. אבל יש מדעים שהם לא מדויקים, והתלמוד, לא שזה גורע מערכו שהוא לא מדויק. אדרבה, בסדר? המתמטיקה היא מאוד מצומצמת. ולכן האפשרות היחידה שלה לגלות כמה זה 2 ועוד 2 זה 4. אבל בתורה אתה יכול לגלות למציאות אחת כמה וכמה רבדים. הזכרנו תמיד את הדוגמה של המשחת שיניים, זוכרים? משחת שיניים, איזה צורה יש לה? תלוי, אם אתה מסתכל עליה ככה מהפקק, היא עגולה. אם אתה מסתכל עליה מהצד, היא משולשת. אם אתה מסתכל עליה לרוחב, היא מלבנית. בסדר? אז מה נכון? הכל נכון. השאלה איפה אתה עומד. אתה תגיד משולש, אתה תגיד עגול, אתה תגיד ריבוע. בסדר? שאלה איפה אתה רואה. אז זה מציאות אחת, אבל כמו שאומר, אי אפשר שלמציאות אחת תהיה רק בחינה אחת. למציאות אחת יש כמה וכמה בחינות, וזה גם ביהדות. ואיך אנחנו צריכים להתמודד עם חוכמת התלמוד? אז הוא אומר, נשים כל מעודנו להרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות, ונדחוק עליה שמועות, ונשים יתרון ועל דינה וכו' וכו', עם הסכמת השכל הנכון, וזאת תכלית יכולתנו בכוונת כל חכם ויראי עולמים בחוכמת הגמרא. כלומר, כששני אנשים חולקים, רבי עקיבא ורבי טרפון, ונפסק הלכה כרבי עקיבא, אז מה זה אומר? שרבי טרפון טעה? חס ושלום, הוא לא טעה. הוא הציג צד אחד של המציאות. בסדר? הרי כתוב אפילו כשמשה עלה למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, ממצאת פנים טמא וממצאת פנים טהור. כלומר, הראה לו 49 בחינות לכל דבר. כן? הפוכות, מנוגדות. למה? כי באמת, חוץ מרימונו של עולם, בכבודו ובעצמו, שעליו אי אפשר לדבר, אין לנו שום הבנה מהו, כל המציאות היא מרובה, היא ריבוי. בסדר? כל המציאות, אפילו בעולמות עליונים, היא מתחילה משניים, זכר ונקבה. אפילו במידות של הקדוש ברוך הוא. כן? זה, נו, חכמה, בינה, כל הדברים האלה, זה זכר ונקבה. הכל. חוץ ממנו שהוא חס שלום לא זכר ונקבה, הוא נעלה מעל כל הדברים האלה, הוא אחדות גמורה שאין לנו אפילו הבנה מה זה האחד, מה זה האחדות שלו, אבל כל המציאות כולה בנויה מזכר ונקבה, וזה שיעור בפני עצמו. בסדר? עברנו אותו נדמה לי פעם. למה כל המציאות היא זכר ונקבה? משפיע ומקבל, משפיע ומקבל. בסדר? כל העולם בנה בצורה כזאת. הגשם הוא כמו זרע שיורד לאדמה, מרווה את האדמה, ואז האדמה כאילו מולידה. כל המציאות, לא רק איש ואישה. בסדר? הצמחים, ביולוגיה, זואולוגיה ובוטניקה, הכל בנוי בצורה של זכר ונקבה, של שניים. הכל זה ריבוי. למה? לכל מציאות יש כמה וכמה פנים. מה? אני נראה לי שאנחנו לא מבינים את זה. הסיפור הזה עם הקרב הזה או החילזון, השבלול שאומרים שהוא דומיני כזה. אני לא יודע להתמודד עם זה, לא מדעית ולא מחשבתי. שמעתי את זה, אני לא יודע אם זה נכון. לכאורה זה סותר יסוד שכתוב בזוהר, שכל המציאות כולה היא זכר ונקבה. אם זה דומי, אני לא יודע. אני לא יודע, יכול להיות שזה מה שנראה לעין. לא יודע. כן. התורה עוסקת בדברים הגיוניים ומושכלים המורכבים מצדדי התבוננויות שונות, שנופלת בהם סברה ישרה לכאן ולכאן. סוג כזה של חוכמה היא בטבעה אינה חד משמעית, בעלת פתרון אחד ברור מוסכם לכל, ועל כן נדרשת עבודת העיון והעמקה שלנו, להביא הוכחות וראיות בשכלנו ובדעתנו עד שנגיע להכרעה. כלומר, בסופו של דבר, כשבא רבי עקיבא ואמר טמא, ובא רבי טרפון ואמר טהור, מי צודק? שניהם צודקים. אבל הוא שאל, אבל תכלס אני צריך לדעת מה לעשות. אוקיי? אז יהיה כללי ההלכה איך להוביל את האמת המופשטת הזאת, המרובה הזאת, לידי הכרעה. תכלס לנהוג לפי כלל ההלכה, תמה. אבל זה לא אומר שזה ממש תמה. זה לא אומר עכשיו שיש יותר אמת באמירה תמה מאשר הצד השני שאמר טהור. אלא בעולם הזה אני חייב, בסדר? להוריד את זה לפסים מעשיים, ופסים מעשיים אני לא יכול לעשות שני דברים בבת אחת. אני חייב שיהיה לי התייחסות מוגדרת, אז מה אני עושה? אוכל את זה או לא אוכל את זה? אז אני חייב הכרעה. בסדר? כמו שדיברנו על איך קוראים לזה? פרשת משפטים, עין תחת עין. זוכרים את השאלה? שהתורה אומרת עין תחת עין. מה הפשוט עין תחת עין? מי שהוציא עין, מה צריך לעשות לו? מה חזל אומרים? כסף, נכון? שום פנים ואופן לא מוצאים לו את העין, הוא צריך לשלם את הכסף. כמה היה שווה האדם הזה עם שני עיניים בתור עבד, וכמה עכשיו מוכרים עבד עם עין אחת. אז למה, אז מה הכוונה? כאילו, מה קרה פה? כאילו, חכם אומרים, שמע, לא יפה, מה נוציא לו עין? נראה לי שאלוקים לא יצדק. בואו נשנה את זה כמדרשו, לא כפשוטו. עין תחת עין בכסף. זה הסתכלות אחת שאפשר להסתכל, נכון? אם אתה אומר דבר כזה, זה אומר שחס שעולם ריבונו שעולם טעה. כן? מי הסמכות שלכם לבוא ולשנות? או אפשרות אחרת להגיד? שבאמת מה? לא, אבל או שמה באמת? שהתורה אמרה עין תחת עין? התכוונה לכסף? התכוונה לכסף? התכוונה לכסף, אז למה היא כתבה עין תחת עין? כלומר, היא התכוונה על מה שחזל אמרו. חזל לא המציאו, לא הפריע עליהם איזה משהו בכתוב שזה לא מוסרי, או אי אפשר לחשבן בצורה כזאת, או אי אפשר להוציא לו עין, אז לכן אין ברירה בגלל איזה אילוץ בכתוב, אז שינינו את הפירוש. ודאי שזה לא כך. ודאי שריבונו של עולם, כשאמר עין תחת עין, הוא התכוון כסף. אז למה כתבת עין תחת עין? היית יפה. היה ראוי להוציא לו עין. רק בכללי העולם הזה שבו אנחנו חיים, אי אפשר לעשות את זה. למה? כבר נתן דוגמאות. הבן אדם הזה שהוציאו לו את העין, הוא גנן. בסדר? גנן יכול גם עם עין אחד להסתכל איפה לעדור בגינה. אבל המזיק שהוציא לו את העין הוא נהג אוטובוס. בסדר? נהג אוטובוס עם עין אחד זה בעיה. נכון? 90% מעלות עכשיו מהספקטרום הוא לא רואה, את המראה השמאלית הוא לא רואה. הוא כבר לא יכול לעבוד בכלל. אז לגנן, הנזק לא היה כל כך גדול, ואילו למזיק, הנזק הרבה יותר גדול. אז אם אתה רוצה שוויון גמור, מה שהוא עשה יעשו לו, אי אפשר להוציא לו עין. כי אם יוציאו לו את העין, הוא יצטרך שלם פי כמה, זה לא בדיוק הגון. אז לכן, כיוון שבכללי העולם הזה אי אפשר לתת לו עונש בדיוק, אז לכן אני ממיר את זה לכסף. אבל אתה צריך לדעת שלו יצויר שהיה אפשר, כן? לא לפי כללי העולם הזה, בעולם האידיאלי, להוציא לך עין, היום מוציאים לך עין, כי עשית דבר חמור מאוד, גם זה בשוגג, אוקיי? אז המון פעמים יש מציאות אידיאלית שהיא אמת, וכשהיא יורדת ומתפרטת לחיי המעשה, חייבים להביא אותה אל המציאות בצורה אחרת. כי אי אפשר פה בעולם הזה. אז לכן ברגע שאני פוסק הלכה, מותר או אסור, זה לא אומר שהדעה השנייה טעתה. זה לא אומר שהאמת האלוקית פחות מתגלה בה. אלא אי אפשר אלא להכריע, ויש לנו כללי הלכה. בואו נראה את זה איך שזה היה בסנהדרין.
זה אמת של כאילו כל אחד שיבוא ויפסוק, או דווקא...
לא, לא, מצוין, יפה מאוד. בואו נראה את זה. רוצה לומר שיושבים היו ועוסקים בתורה, שאף שהם מחולקים בשכלם. שמה תאמר, אם כן, איך אני לומד תורה מעטה? אם כל אחד לא סגור על עצמו. על זה אמר, כולם ניתנו מרועי אחד. ובאור, כי השם מתברך, כאשר נתן תורה לישראל, נתן כל דבר והדבר בתורה כפי מה שהוא. ואמר שדין זה יש בו בחינה לזכות, ויש בו בחינה לחובה. בדין של איסור ויתר. יש בדין זה בחינה ליתר, ויש כאן בחינה לאיסור. וכן כאשר ופסול וכו' וכו'. וכמו שבעולם נמצא דבר מורכב מהפכים, ותוכל לומר על העץ שהוא מתייחס אל יסוד המים, וכן הוא האמת שיש בו מן המים, ותוכל לומר שיש בו מן יסוד האוויר, וכן הוא האמת שיש בו יסוד האוויר, ולא תמצא דבר פשוט לגמרי. בסדר? כשאני בא מסתכל על הכוס, אני יכול להגיד שיש לי פה הגדרה אחת לכוס? נכון? אני יכול להתייחס לצורה שלו, אני יכול להתייחס לחומר שלו, נכון? אני יכול להתייחס ליכולת העמידה שלו, אני יכול להתייחס למה הוא משמש, מה הייעוד שלו, מה הוא... יש הרבה בחינות שאני יכול להתייחס לדבר שהוא אחד. אוקיי? אז הוא אומר גם פה, עץ. עץ אתה יכול להגיד שהוא קשור למים? ודאי, הוא חי מהמים. הוא קשור לאוויר? ודאי, הוא חי מהאוויר. הוא קשור לאדמה? ודאי. אז מה הוא? הוא כולם גם ביחד. בסדר? אין דבר פשוט לגמרי. חוץ מריבונו של עולם, שהוא אחדות גמורה לחלוטין, כל דבר ודבר בעולם, אפילו אם הוא אחד ויחיד, הוא מורכב מהמון המון המון ריבועים. בסדר? האדם בוודאי. האדם כולו, אמרנו את זה המון פעמים, מורכב מאין סוף ניגודים. לא רק ריבועים, אלא כוחות מרובים שמנוגדים ואוכלים אותו כל הזמן.
אבל על דברים ספציפיים באמת אין ויכוחים. אתה רואה, לא יודע מה, אתה בא, אתה אומר, איזה צורה זה, ברור לכולם שזה עגול. או כדור, איזה צורה, ברור לכולם שזה עגול, וזה אמת. זה כן אמת שכאילו היא מופשטת ברגע שאתה...
גם היא יחסית. אמרנו, אין כמעט שום דבר אובייקטיבי, אבל לצורך העניין כן.
ברגע שאתה שואל את כולם, כולם יגידו לך אותו דבר, שהכדור הזה הוא עגול. אבל פה בהלכה...
אתה לוקח את הדוגמה הפשוטה, נכון. אבל ההלכה לא מתעסקת עם דברים כאלה פשוטים. בסדר? ההלכה לא מתעסקת עם דברים פשוטים מאוד. מותר להדליק אש בשבת? אסור, זה מוסכם, אבל כשמגיעים לחשמל, לפני 80 שנה כשהפוסקים התחילו להתייחס, מה דעת התורה ביחס לחשמל? האם זה אש? לא, לא ברור שזה אש. מה אש? איפה יש פה אש?
זה באמת זה רק מדרבנן.
בנורת אגס, בסדר? מי אמר? זה לא פשוט, זה לא דרבנן. כי בסטארטר יש ניצוץ, שמדליק. הניצוץ הזה הוא חשוב, כי הוא מדליק את הגז, וגם זה דורק. אבל זה לא מוסכם, הדבר הזה לא מוסכם. זה אלקטרונים שעוברים בנחושת. שהמעבר שם מאוד מחכך, בסדר? וכיוון שהמעבר של האלקטרונים מתחכך מאוד מאוד, כשהם עוברים במהירות, הם יוצרים תזוזה חזקה, והתזוזה הזאת יוצרת התלהטות. אבל זה לא אש כימית, כמו אש שאנחנו מכירים מבריאת העולם. אוקיי? אז פתאום אתה רואה, רב אחד אומר דאורייתא, רב שני אומר דרבנן, לא פשוט, כי עכשיו המציאות היא לא פשוטה, ותמיד אתה מתעסק בדברים לא פשוטים. כשאתה בכיתה א' ב' אתה מתעסק עם עולם מאוד פשוט. ככל שאתה עולה, אתה רואה שהמציאות מאוד מאוד מורכבת. נכון, הזכרנו את זה בשבת, בדבר תורה של עידה, מי היה? אף אחד לא היה. שאלנו, אתה שמעת, נכון? הזכרנו את זה, זה דבר אמיתי מאוד. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחוקה. מה קשה לכם במשפט הזה? לא, לא מצד זה. מהותית, לא מספרי. בין 5 למקרא הבנתי, 10 למשנה, 15 לתלמוד, עד כאן אני רואה המשך. פתאום בין 18.
זה הכי קשה להבין.
18 לרשב"א, 18 לתוספות, 18 ללמוד רבנות, ללמוד הוראה, ללמוד הרב קוק. תעלה ברמת הלימוד. בסדר? מקרא, משנה, תלמוד. מה עכשיו חופה? מה הקשר בין חופה? לכאורה המשנה סדרה לנו את הדברים בצורה מדורגת, שיש קשר בין זה לזה. מה הקשר אם בין 15 התחלתי ללמוד גמרא, בין 18 אני יכול להתחתן? מה בין זה לזה?
יש כל לימוד.
מה?
יש כל לימוד, שמתחתן הוא לומד. לומד בצורה אחרת, הוא חיים זה.
או, זה ככה.
לימוד בחיים.
כשאדם ילד קטן, הוא בנוי שהגננת יספר לו סיפורים, יצחק אבינו ורבקה באה לבאר, הורידה דלי ונתנה לאליעזר לשתות, בכלל לא מזלזל. כן? אבל הוא בנוי לעולם מאוד מאוד פשוט. זה ילד קטן. השכל שלו בשל להבנה מאוד פשוטה. נכון? הוא לא יכול להבין שהמציאות מורכבת. בסדר? כשפתאום מגיע אליו דוד, גם אם זה קצת אחרי גיל 5, דוד בלי כיפה הביתה, הוא לא רואה בעיניים והוא שואל אותו, נכון? הוא לא, העולם אצלו שחור לבן. הילדים שלי לא פעם אחת לדודים חילונים, תגיד לי, אתה ערבי? חופשי. כן? למה? איפה הכיפה שלך? חופשי. אתה מבין?
איזה גברים הרגל,
גם הוא רואה הקטן, דוד של אשתי הגיע אלינו לפני חודש. הוא אמר לו, שלום, תגיד לי, אתה שומר שבת? אתה מחלל שבת? אתה יודע, זה אסור. הוא לא יודע מה להגיד. כן, אני מאמין וזה, מדי פעם, לפעמים. אבל זה אסור לחלל שבת, זה לא בסדר, זה רק ערבים מחלים שבת. אתה ירד על עצמם, אני נהיה מתקרקמים פניי, נהיה ורוד, צהוב, לא נעים. אתה מבין? הוא זרם איתו, זה בסדר. אתה מבין? דוד אחר, אז הוא אמר, איתה מהקשה קטן. למה, אבי, למה אתה לא שומר שבת? שאומר, לא, אני כן, כן, מצוות, אני מעביר זקנה את הכביש, וזה, אבל איזו תשובה. כן, זה המצוות שהוא עושה, הוא מעביר את הזקנה את הכביש. בסדר, בכל מקרה, אתה צריך למחוק את השטויות האלה. אז ילד לא, הוא רואה מציאות מאוד פשוטה, הוא לא יכול להבין שהעולם מורכב. לכן בין 5 למקרא. הלאה, הוא בין 10, הוא כבר מתחיל לקלוט. שהמציאות לא כל כך פשוטה כמו שהוא חושב. מעלים רמה, מעבירים הילוך. בגיל 10 כבר מתחילים, חוץ מסיפורי תורה, להתחיל להכניס לו משנה. מה זה משנה? מחלוקת. זה מכשיר וזה פוצל, זה מטמא וזה מטהר. הוא כבר בנוי וקצת בשל להבין שהמציאות היא לא חד משמעית, היא לא שחור לבן. אפשר להבין ולהסתדר עם זה ולחיות עם הפרדוקסים האלה. לחיות עם המציאות המורכבת הזאת. מה קורה בגיל 15? הבשלות הרבה יותר גדולה, אתה כבר מנתח את הדעות. אם בגיל 10 עוד הבנת למה רבי עקיבא טימא ורבי טרפון טיהר, עכשיו אתה צריך ללמוד את זה בעיון. עכשיו אתה צריך ללמוד בישיבה, כן? למה רבי עקיבא הכשיר. ואחרי שהוא עמלת כמה שעות להבין את דעתו, אז הגעת למסקנה באמת למה רבי עקיבא מכשיר, והזדהית עם השיטה הזאת. ואחרי שהזדהית עם השיטה הזאת, אומר לך הרב, קט בראש, לך לרבי טרפון, כנס תלמד איתו בעומק עד שתזדהה ותבין את האמת האלוקית בתומה אחרי שכל כך הזדהית עם המציאות ההפוכה. איך אני יכול? אתה מסוגל. אתה מסוגל עכשיו ממש להבין לעומק איך אפשר לראות את זה. לא כמו טוקי שרק יכול להבין שיש שתי צורות למציאות, אלא באמת לרדת לשורש של שתי ההפכים. אוקיי? זה בן 15. מה קורה בן 18? אחי, תתחיל לחיות עם הפרדוקס הזה. זה לא רק להבין, עכשיו להתחיל לחיות. זה הבדל עצום. עכשיו אתה חי עם אישה שאומרת לך אחד ועוד אחד שווה שלוש. אתה אומר לה, מה את ברמלית? שווה שתיים. לא, מה פתאום? שווה שלוש. אתה כבר מכיר מה אני מדבר, כן? פתאום, מה זאת אומרת? זה פשוט שזה כך. בכלל לא פשוט. אצל אמא שלי זה לא היה כך, אבל אצל אבא שלי זה היה אחרת. אז אתה ממשיך את אבא שלך, כי זה מה שראית, ואת אז ממשיכה את אמא שלך, ואתם מכניסים הביתה, על מה לעשות? אבא ואמא, האבא והאמא שלך, מרקם היחסים ביניהם, לא היה כמו האבא ואמא שלה. בסדר? ואצלה בבית, האמא היא זו שהייתה אומרת מה עושים במקרה כזה. ואצלך זה האבא, ועכשיו היא חושבת להפך לגמרי, והיא בטוחה שאתה טועה. עכשיו אני אומר לך, תחיה עם המורכבות הזאת, תחיה עם ההפכים האלה, ובגיל קודם יותר, אתה תערוס אותך ואותה, אתה עוד לא בנוי. השכל שלך לא בשל, בסדר? אז ככל שאנחנו עולים, אנחנו מבינים שהאדם צריך להיות ער ובשל למורכבות. החיים מורכבים מאוד. מה קורה כשבן אדם מתחיל להתבגר? ישר המורכבות אוכלת אותו. מגיע גיל 14, 15, יצר מין והורמונים וזהות אישית, ואני אחליט מה לעשות, ועצמאות. נכון, כל הדברים האלה, והרצון לבטא את עצמך, כל זה, ומתחיל לאכול אותך, ואתה ילד קטן, שאתה לא יודע איך להתמודד עם כל מה שעובר עליך, ואז אתה מתרסק. כי פתאום אלוהים זורק אותך למים, בלי שיעור אחד בשחייה, הוא אומר לך, כן, תטבע, תבלע מים, כל הזמן תזוז, כל הזמן תטעה, תנסה ותטעה, תבין את המורכבות שבחיים, ועם זה תתמודד, תבין שהחיים מורכבים מאוד. אוקיי, זה מציאות של העולם הזה, וזה ככה צריך להיות, כי ככה אתה נבנה. גם אם אתה משלם מחיר יקר, עד שאתה יוצא. בשלום מהמורכבות הזאת, מהמאבק איתנים הזה שאוכל את האדם בגילאים האלה. אבל בואו נתקדם. אוקיי. וכן בתורה, אין דבר אחד תמה לגמרי שלא יהיה בוצע טהרה, ואין בוצע טומאה, וכן כאשר אחד לומד על דבר אחד וכו'. אוקיי. דומה הדבר להכרעת ההלכה בבית דין. אוקיי, כאשר נחלקות הדעות בין הדיינים נפסקת ההלכה, הרי הפסק הוא של הבית דין כולו, של כל 71 הדיינים, ולא של הרוב על פיהם הוכרע הדין בלבד. כל דיין והבעת דעתו גילה פן אחד מהפנים הרבים של ההלכה. אוקיי, היה דיון בבית הדין, שהיה סנהדרין, למה אנחנו לא מוצאים לפני 2400 שנה מחלוקות בעם ישראל? מחלוקות מתחילות מתקופת הזוגות. עד תקופת הזוגות יש נשיא אחד לדור, והוא מורה את ההלכה, מי היה האחרון? אנטיגונוס איש סוכו, נכון? משנה באבות. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק משאר כנסת הגדולה הוא היה אומר וכו וכו, אנטיגונוס איש סוכו קיבל ממנו, הוא היה אומר. ומפה ואילך, יוסי בן עזר, יוסי בן יוחנן, שמעון בן שטח, ניתאי ארבלי, סדר עד הלל ושמי, חמש דורות של זוגות. פתאום התורה מתחילה להיות מחולקת, ואז כשהיא מחולקת לשני אנשים, ממילא יש פחות שלוש דעות וכולי. אחרי תקופת בתפר בין הלל ושמי, הלל ושמי חלקו על שלוש מחלוקות. כל הדורות שהיה קודם להם חלקו מחלוקת אחת. בסדר? ארבע דורות של זוגות, יוסי בן יועזר ויוחנן יש צרידה ויוסי יש צרידה, תסתכלו שם במשנה, לא זוכר. כמו שמעון שמעון בן שדח, ניתאי ארבלי, יהודה בן טבעי וכולי. ארבע דורות, אב בדין ונשיא, חולקים בדבר אחד בלבד, משנה בחגיגה לגבי סמיכה ביום טוב. לא ניכנס כרגע. בהלל ושמי, הדור החמישי, ממחלוקת אחת עובר לשלוש מחלוקות. סך הכל. הלל ושמי, כל החיים חלקו ביניהם שלוש מחלוקות. כשזה עבר לתלמידים, בית שמי ובית הלל, מאות מחלוקות. דור אחד. לא נתפש. בדור אחד ובשתי דורות, משלוש מחלוקות בהלכה, עבר למאות מחלוקות. ומאז כבר אלפי מחלוקות והתלמוד בלי סוף. אוקיי, ומה קרה עד אז? עד אז היה סנהדרין, ובסנהדרין לא היו מחלוקות. היו, כל אחד בתוך בית הדין חיווה את דעתו, וכל מי שהגיע לבית הדין, לשאלתך, היה אדם פוסק שהגיע להוראה, וכשהוא מוציא מילה מהפה או מהמוח, זה שכל של תורה, זה דעת תורה. אז הוא מגלה אמת אלוקית במה שהוא אומר. ואחרי שכל אחד תחן את זה, בסדר? הוכרע, נניח, ברוב של 40 מול 30, קשר. 30 פסלו, 40 הכשירו. אז מה קורה פה? כל דיין גילה פן אחר של ההלכה, ועל כן דבריו דברי אמת, אף שלא נפסקה ההלכה כמותו. אבל ההכרעה המעצית איננה קובעת שדעת הרוב היא האמת, ודעת המיעוט איננה תורה חלילה. זה לא אומר שבגלל שנפסקה ההלכה כ-40, אז ה-30 טעו, או האמת האלוקית שלהם לא הייתה נכונה. זה לא נכון. כולם דברי אמת, אלא שבסוף, נדרשת הכרעה ברורה וחד משמעית, והיא נקבעת על פי רוב דעות. בסדר? אז צריך לדעת ששני הצדדים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל, והלכה כדעה מסוימת. זה הבנה יסודית שצריכה ללוות אותנו בעוסקנו בתורה, בסוגיות הגמרא, ברוב דעות האמונות. תפיסה זו נכונה, כן, לגבי גמרא, ש"ס, שולחן ערוך, הוא אומר דבר חשוב, אך בשום אופן אין הכוונה שכל דעה שנאמרה במשך הדורות יהיה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שום פנים ואופן. לא כל בר ברב דחד יומה, בסדר? שלמד שתי דפים גמרא ועוד צריך לנגב את החלב כי ילד קטן, והוא בא ועכשיו מביע דעה בהלכה או במחשבה או בהשקפה או אמונה או whatever, אז כבר עכשיו מה שהוא אומר זה דבר השם. בשום פנים ואופן לא. רק אם התלמיד חכם הזה הגיע לאורה, בסדר? הוא מגיע לרמה שעכשיו השכל שלו הוא שכל של תורה. כמו שהפסוק אומר, בתורת השם יהגה, ובתורתו יהגה, נכון? והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלה עולה וחולה, לא, לפני זה, נו, זה מתחיל. אשרי אשר לא עלה עליו, אשר רצים לאשר. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יום ולילה. כבר הגמרא שואלת, למה זה תורת השם וזה תורתו? תורת השם או תורתו? כי בתורת השם חפצו ובתורתו יגן לו. מה אומרת? בהתחלה תורת השם. כשעמל הרבה על התורה זה נהפך לתורתו. בסדר? תורת דילי. תלמיד חכם בהתחלה הוא עוד לא בן תורה, זה תורת השם. זה לא משהו שלו. הוא מנסה לקייל את המוח שלו, לאפס את עצמו, לכוונן את עצמו לתורה. אחרי שהאדם עומל 10-15 שנים בתורה, מגיע, לומד בסברה ישרה, עם רב שמוביל אותו, הוא נהפך לתלמיד חכם, מורה הוראה, התורה הופכת להיות שלו. ועכשיו כל חידוש שהוא יציא, כל פסק שהוא יוציא, זה הופך להיות תורה מסיני. איזו עוצמה יש בדבר הזה? זה הופך להיות דבר השם ממש. אבל לא כל אחד. לא כל אחד זכאי שהוא יהיה צינור שהמוח שלו מעביר עכשיו דבר השם ומוציא את זה לרבים. רק מי שיגיע באמת לכלל העניין הזה. אוקיי.
עכשיו צריך לדעת... מה זה אותה רמה של הגיע להוראה?
מי שהגיע להוראה יודע.
איך, כאילו פחד את זה לפי השכונות?
מי שלמד תורה הרבה שנים ולמד הלכה בעיון, בסדר? ולמד בקדושה, בתארה, הכוונה היא לא עם דעות כוזבות, והוא ירא שמיים, והוא למד בצורה מסודרת גמרא והלכה, עד שהוא מסוגל גם לפסוק, ורב נתן לו כתב, סמיכה, והוא שימש תלמידי חכמים, שרב בדק שבאמת 30-40 פסקים, בסדר? סתם אני זורק, כן? הבן אדם יודע לחשוב בשכל של תורה, רב שהגיע לו רב בוחן אותו, בסדר? אז הוא אומר, תשמע, יש לך שכל של תורה. אתה קולט את הדברים בצורה נכונה, אתה יודע לכוון לדבר השם, אה? באופן הזה זה תלמיד חכם שהגיע לו רב, והוא ראשי לכתוב.
אנחנו נותנים רק את הרבנים הגדולים שבדור,
או... לאו דווקא, לא, לאו דווקא.
גם הבן של הרב עובדיה...
בלי שמות, בלי... זה לא דווקא, גם יש רבנים שהגיעו לו רע. מי שהגיע לו רע יודע.
מי שהגיע לדיינות...
לא דווקא, אל תיכנס להגדרה מסגרתית. לא דווקא, זה לא פה... זה לא שהוא קיבל תעודה כזאת או תעודה אחרת. זה תמיד חכם שהגיע לו רע, הוא יודע לצאת ולצאת בתור. בסדר? שוב, עם יראת שמיים וכדומה, זה לא מספיק ידיעות נטו. בסדר? וצריך לדעת באמת שהתורה היא כמה שהיא רחבה, אבל צריך את הידיעה המקפת שלה כדי להגיע לשכל של תורה. יש פה סיפור על רבי חיים וולוז'ין, שכדי לפסוק הלכה אחת היה עובר על השס כולו בשלושה ימים. שאלו אותך שאלה עכשיו בלכות כשרות, מה בין זה לבין הלכות ריבית, הלכות שעטנז, מה? לא. הוא הבין שהתורה היא מארג אחד שלם. בסדר? לכן גם מסכת בעברית, בתלמוד, פרק, משהו שעוסק בנוסח על נקרא מסכת. מסכת זה באריגה. שעושים חוטים, חוטים, שתי וערב, זה נקרא מסכת. אוקיי, למה זה נקרא ככה? כי באמת, זה מורכב מהרבה הרבה פרטים, כמו חוטי שתי וערב. בסדר? אז זה נקרא מסכת. אז הוא היה לומד את כל השס כולו. כי הוא הבין שכל התורה כולה זה יחידה אחת. כמו שהגמרא מספרת על רב, ששאל את רבי שאלה. לא בנושא הנידון. יש בלכות תלמוד תורה דין, שלא שואלים את הרב בנושא אחר, כשהוא עסוק בנושא אחר. בסדר? הרי עכשיו למד הלכות שבת. הרב נזכר, יש לי שאלה בבשר בחלב, מה הקשר לשאלה? הרב לא עסוק בזה, אל תפריע, בסדר? אם משאלות המאזינים ברדיו, תשאל מה שאתה רוצה. אבל עכשיו עוסקים בלכות שבת, אומרת הגמרא למה, כן? דילמה, לבה דעתה וכספתה, כן? שמה הוא לא יודע את זה, ואתה תבייש אותו, כי הוא כרגע לא נמצא בעניין הזה, אוקיי? אז הוא אמר לו, נתן לו בראש, למה שאלת, רבי חייא, אמר לרב, נדמה לי, למה שאלת את רבי, את רבנו הקדוש, אז בנושא אחר. אמר לו, תדע, תהיה רגוע. אליו רבי היה אסור לך לעשות את זה. אבל רבי זה בסדר. רבי איפה שתשאל אותו, הוא שולט. אוקיי? והרב קוק מסביר שאצל רבי כל התורה כולה הייתה מסכת אחת. ולכן, שאלתי אותו במסכת. בשר בחלה ושבת ושעטנז ודיינים והלכות גזלה, הכל זה מסכת אחת. אל רבי, כל התורה כולה היא מסכת אחת. אמרו לי שאל במסכת שלומדים, זה המסכת שלומדים. בסדר? כי כשמגיעים לדרגה גבוהה, אז רואים את כל האחדות שיש בכל הסעיפים, בכל המחלוקות האלה. אוקיי. כמה זמן יש לנו? אוקיי.
עמוד בהתחלה, משה קיבל תורה מסינם, תורה ליהושע, נכון? עמוד בהתחלה, האמת, התורה הייתה מוחלטת. גם אז זה לא היה מוחלט.
נכון. ככל שזה מתאחר, ותכף נסביר למה, ככל שזה מתאחר, המחלוקות מתרבות ומתרבות. בסדר? גם ככה, ככל שהתורה יותר אלוקית, אז היא כביכול יותר סגורה על עצמה. ככל שהתורה יותר אנושית, היא הופכת להיות בשכל אנושי. בסדר? האלוקים הוא כאילו יותר אחדותי. ממילא התורה שבכתב אין בה הרבה סתירות. ככל שהתורה נהיה תורה שבעל פה, מתי התחילה תורה שבעל פה להתפתח? תקופת יוון, כמו שאמרנו קודם, בסדר? תקופת הזוגות. עד אז אתה לא מוצא תורה שבעל פה כמעט. בסדר? יש לך נביאים, הנביאים לא מפתחים הרבה את התורה שבעל פה, הם סך הכל, הזכרנו לפני שבועיים, כל תפקידם היה, זכרו תורת משה עבדי, הם באו לבסס ולבצר את התורה שבכתב. זה כל התפקיד של התנך. לכן כל התנך נקרא תורה שבכתב, כי כל יעודו לחזק את התורה שבכתב. מוסר הנביאים מה בא? לחזק את עם ישראל לשמור את התורה. אוקיי? ופתאום עכשיו הנביאים מפסיקים, וברגע שמת הנביא האחרון, פתאום יש שינוי מהותי בעם ישראל. אוקיי? התורה עכשיו עוברת מנביא לחכם, לתלמידי חכמים, ואז פתאום יש אופן אחר של גילוי תורה. עכשיו זה לא רק להביא את דבר השם בנבואה שחלמתי בלילה, אין לי שום נבואה, אני קורא מה כתוב, ואני מנסה מעצמי להבין בשכל אנושי מה ריבונו של עולם רצה פה. אבל אז אתה אומר כך, ואתה אומר כך, ואתה אומר כך. כי כשהתורה הופכת להיות נחלת האדם, אז עכשיו האדם שהוא לא סגור על עצמו, שהוא מאוד אפור, שהוא לא שחור ולבן, אז עכשיו כל אחד מציג את הפן שלו. בסדר? אז לכן באמת התורה נהיית יותר כביכול מרובה של פרטים, וכאילו לא סגורה על עצמה. אבל מתוך החושך יצא אור גדול. דווקא משם,
כמו שהתורה לא הייתה מוחלטת כשיהושע מסר אותם, ככה היום היא לא מוחלטת, לא השתנה משהו ב...
נכון, עקרונית נכון. רק זה יותר ויותר מתרבה. בסדר? זה יותר ויותר מתרבה, המחלוקות האלה. אבל זה נכון. זה נכון שבאמת הדברים לא, כמו שאמרנו, כמו שהרמב"ן אומר, זה לא מדע מדויק. הנה הוא כותב את זה פה.
זה לא כמו חשבון.
מתוך דברי המהר"ל, המשווה בין העולם המעשי לדברי תורה עולה, שכפי שהעולם המעשי משתנה בשינוי המזגים והתכונות, אף ההלכות משתנות בשינוי התנאים. המהר"ל כאילו יכול לומר, כמו שהעולם משתנה, מזג אוויר, מציאות, תקופה, היסטוריה, כך אומר המהר"ל, התורה כביכול משתנה. דבר מסוכן מאוד להגיד, נכון? זה ממש כפירה, כביכול. שהתורה היא משתנת חלילה. אכן, הוא אומר. וכך, זה תלמיד של הרב קוק. וכך נפסק להלכה. שבית הדין הגדול בחוכמה ובמניין יכול לבטל דברי בית דין הקודם לו. איך יכול להיות דבר כזה? בית דין שהגיע להוראה, סנהדרין, נכון? למשל, הדוגמה שהגמרא אומרת, קבעו שאסור לאכול שמן של גויים. בסדר? בדיוק השבוע התלמיד שאל אותי בשלוחה, חמותו קנתה דבש מיוון, בלי שום הכשר. האם מותר לאכול דבש של גויים? בררתי עם פוסף, אמר מותר, לא צריך שום הכשר על דבש. אם הדבש הוא טהור לחלוטין. אבל צריך לבדוק אם יש מרכיבים אחרים, יש חולק שיש מרכיבים של איסור. אבל דבש נטו, אין בעיה. דבש ושמן של גויים, אין בעיה. אתה הולך לאיזה ערבי בשומרון, תראו אותו עדיין בבית בד עתיק, מכין לך שמן, מותר. אם הוא עצל חיין בצורה כזאת, עץ ושלום, זה יין נצח, נכון? אם הוא חלב את העז ולא ראית, אסור. אם הוא בישל, אסור. יש הרבה דברים שאפילו שהם מרכיבים אסורים במאכל, אבל אם זה חלב של גויים, גבינה של גויים, פת גויים, בישולי גויים, יין של גויים אסור, אבל על שמן לא גזרו. מי שלא עומד מסכת שבת במשניות, כתוב, גזרו על פיתה משום שמנן, ועל שמנן משום ינן, ועל ינן משום בנותיהן. כלומר, בית שמאי ובית הלל גזרו לא לשתות שמן של גויים. אז איך מותר? אומרת הגמרא, בדור הבא שאחרי זה, ראו שהציבור לא עומד בזה. כנראה היה בהלה לקנות שמן ערבי כפרי, והעם ישראל אחרי שכבר נגזרה הגזרה, המשיכו לקנות שמן של גויים. כשראו שהדבר הזה לא נתפס, אז כל גזרה שאין רוב ציבור עומד בה, היא בטלה, לא בטלה מאליה. צריך שיבוא בדין אחר, בדור או שניים אחרי זה, בא בדין אחר, והתיר את השמן שבית הדין הקודם עשה, עד שנדבק עליהם הכינוי, בדינה דשר ומשחה. זה היה הכינוי שלהם. כמו שאם סנדרין הייתה הורגת בן אדם, פעם ב-70 שנה הייתה נקראת קטלנית, אז ככה התואר של בית הדין באותו דוריה, בידינה דשר ומשחה. בית הדין שיתירו שמן. אז רגע, אני לא מבין. דבר השם ששמן אסור או שמן מותר? אתה רואה שזה לא סגור? זה מציאות לא סגורה. מי רצה לשאול? כן.
יש את זה יותר משהו על בשולי דברים, שזה אם הוא עובד אצלך, זה כאילו...
יש דעה כזאת, אבל לא להלכה.
של מי הדעה?
רמה מביא את זה, בסוף קוף י' ג' תסתכל שם, ביורי דעה מביא את זה, אבל לא נשתת להלכה. סוף. גם אם זה פועל או פועלת שצריכה בבית, שכירו, סוחרת או שפחה או משהו כזה, זה עדיין הסוף. אבל יש דעה כזאת. אוקיי? ואם כך, רואים שהתורה כאילו משתנה. פעם השמן מותר, ועכשיו השמן הוא אסור. אתה רואה שהדברים לא מוחלטים, ואפילו בדין קטן יכול לחלוק ולבטל דברי הקודם לו, באופנים מסוימים. ומבואר, במשניות במסכת חגיגה, שההלכות מסוימות נשתנו במהלך הדורות. אמירה מאוד מסוכנת. אך יש לזכור, לא התורה היא שמשתנית חלילה, אלא רק הדרכתה לדור. זה יסוד מאוד חשוב. התורה לא משתנית, אבל איך מנגישים אותה לדור, בסדר? אז האמת האלוקית נשארה אותו דבר. אבל עכשיו האמת האלוקית שבדור הזה אתה צריך להגיד בצורה מסוימת, בדור אחר, בצורה אחרת. אוקיי? כמו למשל דוגמה שאני אוהב לתת, אני לא יודע אם אני צודק. לא, זה לא דוגמה אחרת אני חושב. עד לפני 150 שנה, רוב הנשים היהודיות היו בבית. בסדר? אף אחד מהם לא יצא החוצה. ולפני כמה שנים אמרתי את זה לחלק מכם, הייתי במאה שערים וראיתי פשקבילים, כמו שאוהבים לעשות במאה שערים, פשקבילים מאוד גדולים, איך אישה צריכה להתנהג עם הבוס בעבודה, אם היא מזכירה. לא להגיש לו קפה ותה, רק לתת לו שירות טכני לעבודה, לא להישאר איתו לבד, אם זה מקום מרוחק,